דף קופחת עמוד ב' 9 שורות מלמטה, אמר מר עוקבה, אמר שמואל. אומרת הגמרא, אמר מר עוקבה, אמר מר עוקבה, אמר שמואל, שורה אדם כילורין מערב שבת ונותנן על גב, ונותנן על גב עיניו בשבת ואינו חושש. אנחנו מדברים על אותו כילורין, איזה משחה, שהמשחה הזאת היא מועילה לרפואת העיניים, ועדים שאת המשחה הזאת אדם יכול להשרות מערב שבת במים, ואז הוא יכול לתת את זה על גב העין. והמסר, ראשית ודאי לא מדובר פה במשחה, כי אם זה היה משחה אז יש פה ממרח, אלא מדובר פה באותו דבר שהוא די נוזלי שנותנים אותו כרפואה לעין. הדבר הזה, אם הוא נתן אותו במים מערב שבת, אז הוא ניכר שזה מפני הרפואה, וממילא כלפיו אין לי חשש שמא יבוא מחר לשחוק סממנים, שהרי הוא עשה לעצמו היכר שהדבר הזה מותר אך ורק בערב שבת ולא לעשות בשבת. מאידך יש לנו בעיה שמי שראה אותו יבוא לחשוב שמותר לעשות רפואה בשבת. אז על זה אנחנו אומרים שמכיוון שהוא שורה את זה במים, זה מקבל צבע של יין, ומי שרואה את זה חושב שהוא נותן את זה לשטוף את פניו, שהרי אמרנו שכשאין מים היו מנקים את העיניים עם יין, ממילא אין פה חשש, וזה מה שהוא אומר, נותן על גב עיניו בשבת מצידו ואינו חושש, אחרים יראו אותו. מספר את הגמרא, בר לבוי אבי קאי קמי דמר עוקבה, והשתמש באותו כילורין, באותו משחה, חזיה דהווה מית ופתח, והוא ראה שכשהוא עושה את הרפואה הוא ממצמץ בעיניו, פותח וסוגר. אמר לי כולה היי ודאי לא שר, אמר שמואל, כך כדי כך לבוא ולמצמץ בעיניו שזה ניכר שהוא עושה לרפואה, זה ודאי שלא עשר, שלא התיר מר שמואל, ולכן הדבר יהיה אסור בשבת. שלח לי רב ימי למר עוקבה. מר עוקבה היה אב בית דין בימי שמואל והיה ידיד של שמואל, אז שלח לי רב ימי למר עוקבה, לשדר לנמר מהנח כילורין דמר שמואל. דיברנו כבר, שמואל היה רופא גדול, אז הוא ביקש מהתרכיד שלו, שלח לי שידור המשדר נלך, אתה מבקש אני שולח לך, למה? דלותי מצר עיננה, שלא תגיד אני קמצא. אלא הכי אמר שמואל, אבל אם אתה רוצה לדעת מה מועיל העיניים, אלא הכי אמר שמואל, טובה ציפה צונן שחרית, כשאדם שוטף את פניו, את עיניו במים קרים בבוקר, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, זה עדיף מכל כילורין שבעולם, זה הדבר המועיל ביותר לשמירת העיניים, כי אותו הניקיון הזה של הידיים והרגליים, אם הוא הולך לישון כשהוא לא נקי, אז זה עולה לו לכיוון העיניים, זה מקלקל את הראייה. זה הדבר המועיל, מה? וזה ודאי מועיל, שומר על העיניים. מה? למה? לא הוא. הוא ראה את רב ינאי שעושה את זה. בר לבוי. הוא רק ראה את בר לבוי שעושה את זה בשבת. בשביל זה אני לא רופא. אומרת הגמרא, תניא למי אחי, מצאנו כדוגמת הדבר בברייתא. מי? ומרו כבר ראה שבר לבוי ממצמץ. אומרת הגמרא, תניא למי אחי, אמר רב מונא משום רב יהודה, טובה טיפה צונן שחרית ורחיצת ידיים ורגליים ערבית מכל כילורין שבעולם. הוא היה אומר, יד לעין תיקצץ. מה שכתוב פה זה הכוונה, היה עדיף לו לאדם שאם לפני שהוא נטל ידיו שחרית הוא השתמש בידיים ונגע בעיניים, אז היה עדיף לו כביכול שיתקצץ היד והוא לא יגיע למצב הזה שהוא מתאפק לפני נטילת ידיים. יד לחותם תיקצץ, יד לפה תיקצץ, יד לאוזן תיקצץ, כי כל הדברים האלה מחמת רוח רעה ששורה על הידיים של האדם ועלול להביא אותו לידי סכנה. יד לחסודה, חסודה זה מקום הקבת אדם, תיקצץ, שוב, כי כל הנקבים האלו, אם אדם ממשמש בהם לפני נטילת ידיים שחרית, הרי רוח רעה שורה לו על הידיים וממילא מביא אותו לכלל סכנה. את מה? קודם נוטלים את הידיים. אז רגע, יד לעמה תיקצץ. כמו כן, יד לאמה, אם אדם ממשמש באותו מקום, אז שוב רוח רע שורה ויש שם נקב, עלול להביא את האדם לידי סכנה. אמנם, רש"י מביא פירוש נוסף, שמדובר גם אחרי נטילת ידיים. וכפי שכבר למדנו בגמרא בברכות, שאדם לא ייגע באותו מקום, כיוון שזה עלול להביא אותו לידי שכבת זרע לבטלה. וכך רש"י מסביר בקופתת עמוד א', יד לפה לפי טבעת תיקצץ, אותו דבר. יד לפי טבעת, יש כאלה מסבירים כפשוטו, שלפני נטילת ידיים זה נקב וזה סכנה. רש"י מביא שני פירושים. יד שנוגעת במשך היום בפי טבעת, שכינח עצמו, אבל הוא לא שטף את עצמו לאחר שהוא היה נפנה, אז ממילא הוא כולו מלא בדבר שאינו טוב. ואם הוא נוגע בעין או באוזן, אז זה דבר שלילי. אמנם רש"י מביא ולא תיגע שוב בעין או באוזן, קודם נטילה. אבל ככה מהרש"א מסביר את דבריו, שהכוונה היא קודם שהוא שטף את ידיו, לא בגלל הנטילת ידיים שחרית, אלא בגלל הלכלוך שבידיו. פירוש נוסף מביא רש"י, וזה נמצא בקופתת עמוד א' למעלה, שהוא ממשמש בפי טבעת, זה עלול להביא אותו לידי תחורים. יד לגיגית תיקצץ. ושוב, כך גם הובא בסימן ד' בשולחן ערוך, אם זה לפני נטילת ידיים, אז הוא מזיק לשיכר, כי יש רוח רעה על הידיים. אם זה פעולה שנעשית לאחר נטילת ידיים, אז גם יש עניין שסתם לא למשמש בשיכר, כי זה מביא לידי קלקול השיכר. אומרת הגמרא את ביאור הדברים, יד מסמה, יד מחרשת, יד מעלה פוליפוס, ולכן אם הוא לא נטל ידיו שחרית, אז יש לו רוח רעה על הידיים, וממילא זה גורם לאותם ארבעה דברים ממש לתקלה בדבר. פוליפוס רש"י מביא את זה ריח רע, כנראה זה איזה מין שכין שגורם ריקבון לאדם בגופו. תניא, רבי נתן אומר, מה השם של אותה רוח רעה ששורה על הידיים? בת חורין היא זאת. מרמרשה שהייתה, מה זה בת חורין? כמו שבן חורין הוא מכובד, ככה היא מכובדת בין הרוחות. זאת אומרת, זה רוח קשה. ומקפדת עד שירחוץ ידיו ג' פעמים. וכאן מובא בגמרא, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, וכך הביא גם המשנה ברורה שם בסימן ד' תיף קטן י', שלא מועיל כדי לסלק את הרוח רע עצם זה שהוא שופך מים על הידיים. וגם אם הוא ישים הרבה מאוד מים, אם הוא לא נטל את ידיו לסירוגין, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, הרוח רע לא מסתלקת. ומה ששאלת לגבי תשעה באב, מביא המשנה ברורה, בשם היסרה ושם הגוהן, שהגוהן אומר שצריך ליטול את היד ארבע פעמים, שלוש פעמים לסלק את הרוח רעה, ופעם רביעית לסלק את המים שנשארו מהרוח הרעה. אז באמת, אם ככה הוא עושה, אין לו בעיה עם שטיפת העיניים. כל יום. ככה גם הובא בהלכה, להעביר את הנשים ואת הילדים, שיקפידו ליטול את הידיים, כי רוח רעה זה דבר שכל מי שנוגע במאכל, מביא סכנה בבית, כי יש את אותה בת חורין על הידיים. אמנם, למשל מי שמחזיק בבית פיליפינית וכדומה, או אצל ההורים המבוגרים, שם כתוב שלא צריך להעביר את הגוי, כי גוי לא מטמא טומאת ידיים. אז מלא בגוי אין לנו בעיה, אבל בישראל, אפילו בקטן, צריך להקפיד על הדבר. אמר רבי יוחנן, פוך מעביר בת מלך הבח גורף בת חורין. דהיינו, אותו כחול העיניים שמעבירים על העיניים, זה מועיל אם הוא נגע בידיים לפני שהוא נטל את הידיים בעיניים, אז אם הוא מעביר אחרי זה כחול, זה מועיל כנגד אותו רוח רעה. הוא פוסק את הדימה, הוא מרבה שיער באפפיים, דהיינו מגדל את שיער הריפים. תניא נמי אחי רבי יוסי אומר, פוף מעביר בת חורין. הגרסה לפנינו בת מלך, אבל כך מביא הבח. הוא פוסק את הדימה, הוא מרבה שיער באפפיים. ואמר, מר עוקבה אמר שמואל, עלים אין בהם משום רפואה. עלין הכוונה היא לעשב. עשב לפי הבנת רש"י, אותו עשב, אם אדם אוכל אותו ולא מביא רפואה לאדם, וזה לא מועיל לרפואה. תוספות אומר, לא הכוונה באכילה, אלא הכוונה אם שמים את העשב הזה על העיניים, זה לא מועיל. אפשר שבאכילה כן, על העיניים זה לא מועיל. הרבינו חננאל עומד פה, שוודאי שזה מועיל. אחרת מה פתאום אתה מזכיר את זה? אלא שזה לא דבר שנאסר לעשות בשבת. כיוון שגם בריאים אוכלים אותו, אז זה מה שהוא אומר, עלין אין בהם משום רפואה מיחס לדין שבת שבהם. אמר רב יוסף, כוסברתא אין בה משום רפואה. הכוסבר, שוב על אותו משקל, אם הוא אוכל אותו אין בזה רפואה, הוא נותן על העיניים אין בו רפואה, או שיש בו רפואה אבל הוא לא נאסר בשבת, כי גם בריאים אוכלים את הדבר. אמר רב ששת, קשוט, דיברנו כמין קישויים גדלים בדרך כלל על הקוצים, קישואים כאלה קטנים עם שערות, אין בהם משום רפואה על אותו משקל. אמר רב יוסף, הוסברת אפילו לדידי קשי לי. אומר רב יוסף, אני, שאני סגי נהור, אפילו עליי יש השפעה לאותו קישוט, שזה מרבה כאב בעיניים, אפילו שאני לא רואה. אמר רב ששת, שגם רב ששת כידוע היה סגי נהור, גרגירה, חרדה לבן, אפילו לדידי מעלי, זה מועילי, דהיינו מסיר ממני את כאב העין. ואמר מרוק ואמר שמואל, כל מיני קישוט שרו, בשבת מותר לאכול את כל מיני הקישוט הללו, ואין פה חשש משום רפואה, כי זה גם מאכל בריאים, לבר מטורזה, הטורזה הזאת היא כנראה דבר קצת מריר, והיה ידוע שאוכלים אותו אך ורק לרפואה, אז אם אתה רואה מישהו שאוכל אותו בשבת, יש כאן חשש משום שחיקת סממנים. אמר רב חסדא, שרי כתב ישרי, פעפוי בי אסור. לומד רש"י, שהנידון שעומד לפנינו אדם שלוקח ביצה מגולגלת. כפי שרש"י מביא, לוקחים שמן וביצים מגולגלים, מגולגלים בדרך כלל זה ביצה קשה, שהיא מתגלגלת, ומורחים את זה על הצלי. ועל זה אומר רש"י, אם זה יוצא עכשיו מיד מהתנור, אז זה עדיין רותח ויש פה מישהו מאבד, כי זה מועיל למאכל. אבל אם זה לא רותח והוא שם את זה על גבי האוכל, מותר לעשות את זה בשבת. אבל פיפודי בי לטרוף ביצים מגולגלים לתוך הקערה ולמרוח את זה על גבי עצמי, זהו מעבד, הוא בוודאי אסור בשבת. ועל זה בא תוספות במקום, ורוב הראשונים, מה? לא, אמרנו את הביצה הרכה טורפים. יש ביצה מגולגלת וביצה קשה. ויש לטרוף ביצים, זה הכוונה עם ביצים רכות, כמובן. בא תוספות במקום, וכך נוטים רוב הראשונים לומר כפירוש הרבינו חננאל, שהיה לו קשה מאוד שיטת רש"י, כי לכאורה רש"י לא נידון לסוגיה. עד עכשיו אנחנו עוסקים בענייני רפואה. האם אנחנו באים ואומרים שהמאכל הזה מותר בשבת, ואין פה מקום לחשוש משום שחיקת סממנים או לא? קופץ פתאום רש"י, הוא מבאר פה דבר בענייני בישול, מעבד, אבל זה ודאי לא נוגע לסוגיה שלנו. ולכן רבינו חננאל אומר שהנידון הוא, האם מותר לסנן מים מהבטיח? מה העניין? כשאדם יש לו עצירות, אז שותים את המים האלה, וזה מועיר לפתוח את הקיבה. עכשיו שהוא מסנן את זה, הוא מסנן כדי שזה יקל עליו לרפואה. אבל דרך הבריאים גם לשתות ככה. ומכיוון שזה דרך בריאים, אין לנו בעיה בדבר, וכך אומר תוספות, פירש רח מים שמסננים ממי הבטיח, ושותים כדי לשלשל, ורצונו לומר, מותר לסנן מים שבמעיין, כדי מסיק, כפי שעוד יבואר בגמרא, כיוון, דמתחל אחי, לב מדיקה אביב. אז אין פה שום מלאכה בשבת. כי מלאכה זה תיקון, ודבר שהוא לא מתקן, אלא דרך העולם כך לעשות גם בלי לתקן, אין בזה תיקון. אבל, פעפוי בי, אסור, זה לא מתחל בלא סינון שפיר. ואשתה תשפר, פירש רבי מחננאל, דשייך המילתא, להכה דמיירה ורפואה. נפלא מאוד, מה זה נוגע לענייני הרפואה? לא יודע אם זה הבטיח שלנו בדיוק, שזה המשלשל, לא כל כך, אלא הגרעינים. אז כנראה לא, זה כבר לי שבאופן כבר ש... כן, כן. אז זה אומר, זה מותר לסנן מים שבמעיין כדי מעסיק? מים במעיין, מים נקיים. גם באבטיח הוא אומר. מים שמסננים ממאה אבטיח. כיוון שאקדחן נאכל גם בדרך בריאים. כל דבר שכך נאכל... אני מבין, לא, גם מבחינת הצינון, אין בורר. כיוון שזה דרך אכילתו, אז אין בזה בעיה. הוא בא ככה גם בהלכה, שכל דבר... מי אמר שלא בעיקרון? לא לפנן ככה. שם אתה צריך ללחוץ עליו לצאת, כאן כנראה זה יצא כדרכו. כן, זה משהו אחר, נכון. שלא יהיה שם משהו מכוון לזה. כנראה שזה הדרך. אני אומר, שהוא חתך, כנראה נוצר לו מים, ואת זה הוא מוציא מתוכו. אומרת הגמרא, דביתו דבאירי, אשתו של זעירי, עבדה לחייה ברשי, היא עשתה לו את אותו שרי כתביה, ולא אכל. למה? כי הוא סבר שאסור לעשות את זה בשבת. אמרה לי, לרבך, לזעירי, אבידי לי ואכל, ולא את לא אכלת. אבל ראיתי שמביאים שני פירושים, פירוש אחד, סתם היא עשתה לכבודו, חיבדה אותו. פירוש שני, שהיא נישאה לאותו תלמיד של בעלה לאחר מות בעלה. אז היא הייתה רגילה כך לעשות, היא עשתה לו, אז הוא לא רצה לאכול, אז היא אמרה לו, לשעבר רציתי וכך היה. אומרת הגמרא, זהירי לטעמי, דאמר זהירי, נותן אדם יין סלול ומים סלולים לתוך המשמרת המסננת בשבת, ואינו חושש למלאכת משמר, דיינו למפנן. אלמה, כיוון דמשתיתי החילב מידי כאביד, כיוון שזה הדרך, אין כאן איסור, כי הרי אפשר לשתות אותו גם בלי זה. החנמי, לגבי צלי, כיוון דמיתחי לאחי, גם בלי התוספת הזאת, לב מידי אביד, ואין כאן את הדין של מלאכת שבת. ואמר מרוקבה, מי שנקפה ידו או רגלו, למה הוא כולו אחס כמו מרוקבה? הוא סבר שכנראה אסור בכלל להעביר במשמרת בשבת. גם דבר צלול לא מעבירים. אז העירי לשיטתו כן, יחמיר, אולי שמה יבוא לידי תקלה, אבל מלא הוא בכלל עפר את הדבר. את העירי הוא מסביר. אומר, אנחנו חוששים לדבר, לא סומכים על זה. אומרת הגמרא, ואמר מרוקבה, מי שנקפה ידו או רגלו, אדם שקיבל מכה ביד או ברגל, יורד לו דם בשבת, צומטה ביין ואינו חושש, הוא יכול להכניס את היד לתוך היין, והוא לא חושש שכשהיד שלו נכנסת לתוך היין, אז מצמת הבשר, ובמילא זה מועיל לו לרפואה. איבא אלו, חלמי, האם גם לחומץ מותר להכניס? או שם החומץ שונה? אמר אבילה לרבה שיקי אבין הבי רב כהנה, כשהיינו בבית המדרש של רב כהנה, אמרי, שמה אמרו בבית המדרש, חלה לא. למה? כי חלה זה כל כך חזק, שזה צומת את המקום ומרפא אותו. ורפואה בשבת עפו, משום שריקת סממנים. אמר רבה, ואני בני מחוזה, אומר רבה, שהיה רב העיר של מחוזה, מעיד על בני עירו, כיוון דמיפנקי, כיוון שהם אנשים מפונקים, דהיינו מעודני בשר, שלא היו עושים עבודת כפיים, אז הבשר שלהם רך, אפילו חמרה נמי מאפילו, אז גם יין מרפא אותם, וגם יין אסור יהיה לצמות בו בשבת. רבינה, איקלה לבי רבה, שיחזיה דדריך עלי חמרה, אגב הדקרי, והוא רואה שהוא נפצע מחמור שדרך על כף רגלו, על גב רגלו, סליחה. ויתיב קצם יתלי בחלה, והוא רואה שהוא מניח את רגלו בתוך חומץ כדי לצמות את הזרימה. מותר, אבל לא בחמה. לא בחומץ. כי זה דרך רפואה. אמר לי, לא סבר לי, אמר לעדה, אמר אבילל, חלה לא. וכי אתה לא מסכים עם מה שאמר אבילל שדרך. עם היד, עם טישו. אבל לא לעשות את זה בחומץ. כי זה דרך רפואה. אמר לי, גב היד וגם הרגל שייני. אז הוא עונה לו, שגב היד וגב הרגל זה שונה. ולפני שנבהר, אומר את הגמרא, איקא דאמרי, חד יראה אותו בקצם יתלי בחמרה, ביין. אמר לי, לא סבר, אמר לי, עדה, אמר רבה, הנה בני מחוזה כיוון דמפנקי אפילו חמרה נמי מפילו, כיוון שמפונקים אפילו יין מרפא אותם. ומר נמי המפנק, וראה גם כבודו, מעודן בשר, וממילא זה דרך רפואה. אמר לי, גב היד וגב הרגל שייני, דאמר רב עדה ברמתה, אמר רב, גב היד וגב הרגל, הרן כמכה של חלל, ומחללים עליהם את השבת. כל דבר שזה מכה פנימית בגוף האדם, זה נקרא מכה של חלל, של חלל הגוף, אם אדם מקבל מכה כזאת בשבת, מותר לחלל עליה את השבת, כי אנחנו חוששים לסכנה, כי גם אם הוא לא רואה דם וכדומה, אפשר שהוא ניזוק בחלק הפנימי, ויש לחלל עליו את השבת. אמנם יש נידון בהלכה, האם זה נאמר דווקא בברזל או בכל דבר, כיוון שברזל כתוב שמכת ברזל מחללים עליה את השבת, והשאלה אם דווקא נכנס לגופו, או אפילו אם לא נכנס. והרופא אומר שלהלכה, אפילו אם לא נכנס, מחללים עליו את השבת, כי אנחנו לא יודעים מה זה עלול לעשות, ויש בזה סכנה. אומרת הגמרא, זה על זה אמיר, זה הלכה לי בדמת, חוששים למכה כבוד. מה? לא, בכף הרגל מקום המסוכן יותר. המקום הזה הוא רגיש יותר, ומכה כבוד היא עלולה לסכן חיים. זיהום וכדומה, פשטות בברזל תמיד זה זיהום. אומרת הגמרא, תנו רבנן, רוחצים במי גרר, כיוון שאנחנו עוסקים בענייני רפואה, לא בכל מקום מותר לבן אדם לרחוץ. אומרת את זה הגמרא, תדע לך שמי גרר זה מקומות מרפא ויש בהם יותר מליחות ממים רגילים, ובמקום כזה מותר להתרפות, מותר לרחוץ בשבת. אותו דבר במי חמתן, מי חמתן זה כנראה מקום הסמוך לטבריה, גני חמת וכדומה, במי אסיה ובמי טבריה, חמי טבריה. למה? מכיוון שגם אנשים בריאים רגילים לרחוץ באותו מקום, אז גם אם הוא חולה והוא יורד למקום, זה לא ניכר שזה דרך רפואה, אין לנו מקום לחשוש. אבל לא בים הגדול, ובפשטות נוקטים הראשונים שכאן ים הגדול הכוונה לאוקיינוס, ולא במי משרה, מים ששרו בהם פשטן, שזה מים מתונפים, ורק אדם חולה נכנס לבפנים. אז אם אתה רואה אדם בריא בפנים, זה לא מצוי. ממילא אתה תולה שהוא עשה לרפואה, יש מקום לחשוש לשחיקת סממנים, ולא בימה של סדום. כמו כן ים המלח, זה מקום שבריאים לא באים לשם, אלא דווקא חולים, ולכן הדבר נאסר. אז היום יהיה מותר, ירד המליחות בים המלח, כל שנה יורד המלח. אני לא יודע, אבל מקטומי. מים חמים אותו דבר, ראינו, חמי טבריה. נראה עוד מעט. ואם כל זה פה היה מותר לו לרחוץ, כי זה לא נקרא מים חמים כאלה. אסור היה להעביר במקום של מים חמים, מותר לרחוץ שם. להעביר צינור היה אסור. מה רשבת? זה הוקם עם המדינה? מקדמה דנה, עוד מובא בסיפורי ארץ ישראל של מאות בשנים על המקומות האלה. שהיו מקומות, ודאי, מסורת עתיקת יומים, עיין ערך דרוזים וכדומה, ספרו לך על כל המקומות האלה. אני יותר מלוח, כי מדלדל שם המים. אבל כנראה, זה היה הפוך. בכל אופן, או, לכאורה מה שאתה אומר יש מקום לחלק, כי אתמול למדנו שהיה נידון אם מותר לשטוף את הפנים במי ים המלח. אז לכאורה פה כתוב שאסור, אז כך רוצים לחלק. שכאן הנידון הוא לרדת לרחוץ גופו. שם היה נידון לקחת מהמים ולשטוף את הפנים. לקחת ולשטוף מותר, לרדת לתוכו יהיה אסור. נראה בהמשך הגמרא עוד יותר, מה? אבל בשבת. אבל גם בריאים עושים דבר כזה. סתם לשטוף את הפנים גם בריאים שוטפים שם. לא יודע בדיוק איך בים המלח, יצא קצת שומני, אבל כשאין לו דרך אחרת, אז הוא שוטף פנים בזה. אומרת הגמרא, ורמינו, למדנו ברייתא, בברייתא כתוב כך, רוחצים במי טבריה ובים הגדול, אבל לא במי משרה ולא בימה של סדום. שואלת הגמרא, קשיא הים הגדול, הים הגדול. ברייתא א' כתוב ים הגדול, לא רוחצים. ברייתא ב' כתוב רוחצים, אז רוחצים או לא רוחצים? אגב, כשאנחנו באים לדון פה על רחיצה בשבת, אנחנו לא מדברים על כל האיסורים שיש מסביב. אנחנו מדברים נטו על ירידה לתוך המים מצד דיני רפואה. ברור שאדם שיורד לים, אז הוא צריך לקחת בחשבון שאחרי זה יש לו קצת בעיה עם שחיטת שיער. אומנם זה לא דורייתא, זה רק דרבנן, אבל הוא צריך לחוש בדבר. יש לו בעיה שאם הוא יעקור מים, ויוצאים מהים ליבשה, הרי הוא מוציא מקרמלית לרשות הרבים, אם הוא פתר את כל הבעיות, אז שיצא במוצאי שבת. השאלה אם מותר לו לרדת למים או אסור. אומרת הגמרא, לא פוחתים, תראה מי שטובל אין לו שיער. אומרת הגמרא, אני צוחק, לא נוגעים בזה. כן. יש דרך, איך כתוב, איך לפחות, איך לשים את ה... את המגבת, אז יש הלכות בזה. הוא לא יכול לבוא סתם ולשפשף, אי אפשר. אם הוא משפשף, אומנם זה לא דאורייתא, אבל יש לנו חשש לא פחות שהוא יבוא וכשהוא יתקבל מים למגבת והוא ילחץ על המגבת, אז הוא שוחה את המגבת, זה כבר דאורייתא. אומרת הגמרא, צריך לזה, זה גם אופציה. בקיץ יותר ברור, בחוף יהיה קצת יותר קשה. אומרת הגמרא, עוד שידע, איך לזה. אמר רבי יוחנן לא קשיא, הרב מאיר, הרב יהודה, אל תקשה לי מברייתא לברייתא. הברייתא השנייה שמותר זה רב מאיר, הברייתא הראשונה שאופרת זה רב יהודה. על מה הכתוב מדבר? בית נן, כל הימים כמקווה. אז נאמר בקצרה, מכיוון שזה רק סוגיה מושאלת והזמן קצר המלאכה מרובה, דיברנו בהרחבה על העניין של מקווה ומעיין. מקווה מתאר רק באשבורן, מים המקונפים. מעיין מטייל גם בזוחלים. פשטות, מים זורמים, זה זוחלים. ברמה העקרונית זה יהיה רק בזוחלים. אתה יכול ליצור מנו מקווה. אבל אנחנו מדברים שהוא עושה זה בזוחלים. לעומת זאת, יש דברים שהטהרה שלהם יכולה להיות רק במעיין. למשל, זב, התורה אומרת מים חיים. מים חיים זה מים זורמים, זה מי מעיין. כשרוצים לקחת את המצורה ולשחוט את הציפור, הוא מביא שני ציפורים. ציפור אחת הוא משלח, וציפור אחת שוחטים על מים, מים חיים, דווקא על מים של מעיין. כשאופים מי חטאת, אותו מים שמרבבים עם אפר פרה אדומה, על מנת לעזות על התממת. דווקא מים חיים, מי מעיין. ורשי, רצו רציתי לעכב בתחילת השורות הרחבות, מביא את הפסוקים לכל הדברים, שבכל מקום נאמר בתורה מים חיים. כמו שנאמר בזבר, אחת וזור במים חיים, במצורה כתוב, אל כלי חרס על מים חיים, במי חטאת מים חיים על כלי, וממילא זה אפשר לעשות רק במי מעיין. כל הימים, אומר רב מאיר, כל הימים כמקווה, אין להם תורת מעיין. יש להם דן מקווה שנאמר, ולמקווה המים קרא ימים. אז איך קוראים למקוואות המים, דהיינו, למימות שבעולם, קרא ימים, למה? למקווה המים. אז התורה קרא לו מקווה. וכתוב ימים לשון רבים. כל מימות שבעולם דינם כמקווה, כך סובר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, ים הגדול כמקווה. רק האוקיינוס יש לו דין של מקווה. אבל שאר מימות שבעולם, שלא מחוברים לאוקיינוס, אין להם דין של מקווה. היה אבל כתוב ימים, לשון רבים, ולא נאמר ימים, אלא שיש בו מיני ימים הרבה. מכיוון שכל הנחלים זורמים אל הים, אז יש לו הרבה מיני ימים, ויש בו מים זוחלים, והייתי חושב שמותר, בא הפסוק ואומר, מקווה. ים התיכון לא בכלל. כך מובן. ים תיכון, ים כנרת, כל אלינו. בתורה זה הים הגדול, ופה הכוונה לאוקיינוס, כך מביאים פה הראשונים. שפה הכוונה דווקא לים המקיף את העולם, סובב לכדור הארץ. היבשה. מה? מאידך, אם היינו עוצרים פה, על פניו זה המחלוקת של רב מאיר ורב יהודה. רב מאיר מדבר על כל המימות שבעולם. אז לפי רב מאיר, אפשר לרחוץ בכל מימות שבעולם. זה הברייתא המטרת. רב יהודה הוא זה שסובר שהים הגדול שונה מכל מימות שבעולם, אז בים הגדול אסור לרחוץ בשבת. ממשיכה הגמרא וסוגרת את הברייתא. רבי יוסי אומר, כל הימים מטהרים וזוחלים. מכיוון שכל הנחלים זורמים אל הים, אז לים יש דין של מי מעיין. ובאמת כל הימים מטהרים גם בזוחלים. אבל לבוא ולהשתמש בזה בתור מים חיים זה לא. ופסולים לזבים ולצורים ולקדש בהם מי חטאת. לכאורה, מצאנו פה את המחלוקת רבי דבר אמר לקיום המחדין של הים הגדול. מה ציפלה רב נחמן בר יצחק? אי מורד פליגל לעניין תומה וטהרה, לעניין שבת משמת לאום. הגמרא שואלת שאלה מתבקשת. אומרת הגמרא, איפה מצאת את המחלוקת של המאיר ורב יהודה? דווקא לעניין מה נקרא מקווה. הגדרה בגדרת הכתוב, בעניין תומה וטהרה, זה נוגע לדיני שבת? וכי הים הגדול לא יכול להיות הליבה דרבי יהודה שמותר לרחוץ בו בשבת? הרי מה הסיבה בשבת? חשש רפואה. כמה מליחות יש במים? האם יש מקום לחשוש לרפואה או לא? מה זה נוגע למחלוקת של המאיר ורבי יהודה? ולכן אלא אמר רב נחמן בר יצחק לא קשיא. הדה ישתאי, הדה לא ישתאי. אם הטעם הזה נכנס למים ונשתה במים, ניכר שהוא עושה את זה לרפואה. כי אין דרך לשעות במים מצד המליחות שבהם. ומעידך, אדם שבא ולא שוהה במים, אלא יוצא מיד, אז ישנם אנשים כשחם להם, נכנסים לקרר את גופם לדקות מספר, לא ניכר שהוא עושה לרפואה, הוא מותר בשבת. שואלת הגמרא, במה הוא קימת לבטרייתא? איך העמדת את הברייתא השנייה שמותר? דלא ישתאי, שהוא לא יתעכב שם. אי דלא ישתאי אפילו במי משרנמי, רשאי לטבול בשבת. דעתניה רוחצים במי טבר או במי משרו בימה של סדום, ואף על פי שיש לו חטטים בראשו, אז יש לו פה רפואה. באמת דברים אמורים שלא נשתה, אבל נשתה עשו, כי אם הוא לא נשתה דרך אנשים בחול, גם הבריאים לרדת ולקרר את עצמו, לא ניכר שהוא עושה לרפואה, אין מקום לחזור משום שחיקת סממנים, והדבר מותר. אלא אומרת הגמרא, ים הגדול ים הגדול לא קשיא, הביפין שבו, הברעים שבו, תלוי איפה הוא רוחץ. אם הוא רוחץ בחוף מסודר, מים נקיים, ניכר שהוא יורד לשם להתרחץ, כי זה דרך העולם. ממילא אין לו בעיה לעשות את זה גם בשבת, מדין רפואה. ומאידך, אם הוא יורד, כי אין לי בעיה של רפואה, ומאידך, אם הוא יורד למקום כזה של מים הרעים, בני אדם לא רוחצים שם, מה אתה מחפש שם? מסתומי הוא ירד לרפואה, יש חש משום שריקת שמענים, וזה יעפו בשבת. מי משרה, מי משרה, נמי לא קשיה, עד הישתאי, עד לא ישתאי. אם הוא מתעכב בדבר, זה יהיה אסור, אם הוא לא מתעכב, זה יהיה מותר, אם הוא מתעכב, זה דרך רפואה, אם הוא לא מתעכב, זה דרך להכר בו, ולכן הדבר שרי. אומרת המשנה, מתנצל קצת על המהירות, אבל הדף קל והמלאכה מרובה. אין אוכלים עזביין, אבל הגרסה כפי שמופיע בצד שמאל, וזה גרסת המשניות, עזוב יוון. עזוב יוון, העזוב, שזה היה מה שמשתמשים להבאה. עזוב יוון. אין אוכלים עזוב יוון בשבת, למה? לפי שאינו מאכל בריאים, אז מה הוא אוכל אותו? מוכח שהוא עושה את הדבר לרפואה, ורפואה אסורה בשבת משום שריקת סממנים. אבל אוכל הוא את יועזר. יועזר גם בריאים אוכלים בשבת, ובעזרת השם תכף בדברי הגמרא נבהר למה זה מרפא ולמה אוכלים או לא אוכלים. ושותה אבו ברואה. אבו ברואה מותר לו לשתות. כל האוכלים אוכל אדם לרפואה, וכל המשקים שותה אדם לרפואה, בתנאי שגם בריאים רגילים לאכול ולשתות אותו. כי כל זמן שלא ניכר שהוא עושה לרפואה, אמרנו, אין לנו בעיה עם שבת. חוץ ממימי התקלים שהגמרא תסביר לנו מה זה המים האלה, וכוס עיקרים שנראה בגמרא את התרכובת של הכוס הזו, מפני שהן לירוקה, כי הן משמשים רק למחלה, פשטות הכוונה היא לצהבת, ומכיוון שכן, אין לעשות את זה בשבת, לשתות בשבת. אבל אם הוא אדם בריא, שותה ומתקלים לצמאו וסך שמן עיקרים שלא לרפואה. אדם חולה בכזה מקרה אסור לו לשתות, האדם הבריא יוכל לשתות והכל יתבהר תכף בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, הקדמה לגמרא שלנו, מביאים פה כבר הראשונים, ובהרחבה נמצא עוד במערשה בגיטין ועוד, שלמעשה כל מה שאנחנו רואים עכשיו בגמרא זה נכון לחוכמת הרפואה שהייתה בזמן הגמרא. דהיינו, חלק מהדברים זה דברים שחזל ידעו שמשפיע בטבע. זאת אומרת, זה תרופה, יש מחלה ובורא עולם יצמיח לה כנגד תרופה. יש דברים שזה רק עניין של סגולה, זה לא עניין של רפואה, אבל כמלאו לחבל שזה סגולה לאותם דברים. אבל מכיוון שהשתנו הטיבים והדברים השתנו, ולא בהכל אנחנו בקיאים לדעת בדיוק את הצורה של הדברים שהיו בזמן הגמרא, יש שמות שהשתנו ואנחנו רק מכנים אותם באותם כינויים, לכן נאסר עלינו לעשות רפואה באותם עניינים. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, עזוב, מה זה עזוב של התורה? אותו עזוב שמשתמשים בו כשרוצים להזות מי חטאת, מים של פרה אדומה, על התמא. עזוב אברתא בר המג, עזוב הצומח במקום צמח הגמי. עזב יוון, דהיינו מה שקראנו עזוב יוון במשנה, אברתא בר המג זה גם עזוב, אבל הוא הגדל בין הקוצים. אולי אמר, העזוב של התורה זה מרווה חברה. מרווה זה מין עצב מרור שהוא לבן. אולי יקרא לבי רב שמואל בר יהודה, הייתי לקמי מרווה חברה, הביאו לפניו את אותו צמח. אמר, אומר אולי, היינו עזוב דכתיב באורייתא, זהו העזוב האמור בתורה. רב פאפי אמר, שומישוק. שומשוק. שומשוק. שכל אחד ינסה מה שיצא. שורה התחתונה, זהו העזוב של התורה. אמר היביר מימידיפתי כבתי דרפתי מסתבר, מסתומש שזה נכון, למה? דתנן, מצוות עזוב, מכיוון שהתורה אומרת, ולקחתם בפסח מצרים, ולקחתם אגודת עזוב, אין אגודה פחות משלושה, אבל אנחנו יודעים, מצוות עזוב, שלושה כלחים, ובהם בכל כלח מהשלושה, שלושה גיבולים, קנים דקים, איפה שנמצאת התבועה בפנים. ושום שוק הוא במשתכח אחי, זה בדיוק הגידולים שתואמים. אומרת הגמרא, למה יאכלה? בשביל מה אוכלים את האזוב הזה? אומרת הגמרא, לקוקאיני, תולעים במעיים. שואלת הגמרא, במה יאכלה? עם מה אוכלים את זה כדי שזה יועיל לרפואה? בשבע תמרי אוכמתה, בשבע תמרים שחורות. שואלת הגמרא, ממה יהיה? ממה נוצר לאדם תולעי המעיים? מקמחא דסערי, מאכילת קמח שעורים. במה יאכללי? דהיינו, ביחד עם מה זה נאכל? אומרת הגמרא, בשבע תמרי, סליחה, מקמחא דסערי, דחליפה לי 40 יוימים. איזה קמח שעורים מביא לאותם תולעים במעיים? שמזמן התחילה כבר עברו 40 יום. אבל אוכל, הוא אומר את המשנה, את יועזר. מה יועזר? אומרת הגמרא, פומפק, דהיינו סוג של מינטה. למה יאכלילה? למה זה נאכל? לארקטה, לתולעים שבכבד. במה יאכלילה? איזה צורה זה משפיע? בשבע תמרי חברתה, שבע תמרים לבנות. ממה יאביה? איך נוצר אותם תולעי כבד? מאומצה ומיה אליבא דרקנה. אומצה זה בשר שעושים על גבי גחלים, והוא שותה את זה עם מים על בטן ריקה, מביא תולעים בכבד. כמו כן, ומביסרה שמנה אליבא דרקנה, בשר שמן על בטן ריקה. ומביסרה דטורה, בשר השור אליבא דרקנה, על בטן ריקה. ומאמגוזה, אגוזים, אליבא דרקנה, על מעיים ריקות. ומגירי דרוביה אליבא דרקנה, ומלולבי טלטן, מה שאנחנו קוראים היום חילבה. אם הוא אוכל את זה על בטן, זה מאוד בריא, אבל על בטן ריקה, זה מביא לידי תולעים בכבד. בתוספת ומשתי מיה הבטרי, כל אחד מאלה, אם הוא שתה אחריו מים והוא אכל את זה ככה על בטן ריקה, זה מביא תולעים בכבד. אומרת הגמרא, ואילו, ומכאן ואילך, כל מקום שיהיה כתוב ואילו בדף וחצי הקרובים, כוונת הגמרא, אם לא היה בפניו את אותם אפשרויות לעשות את הרפואה, או היה בפניו אבל לא השפיע עליו, ליבלה תחלי חברתה, שיבלה שחליים לבנים, כי זה ירק יבש, חם, שגורם לפתוח את כל הסתימות שבגוף. ואילו, אם זה לא הועיל או לא היה בפניו, ליטיב בתענית, הישב בתענית, וליטיב ביסרה שמנה, ויביא בשר שמן, ולישדי הגומרי, ויטיל אותו על גחלים לוחשות, ולמציץ דרמה, וימצוץ ממנו חתיכה שמנה טובה, וליגמה חלה, וישתה עם זה חומץ. ויקד אמרי, חלה לא, שלא ישתה עם זה חומץ, משום דקשי לכבדה. והיא לא, לא התרפא, לא היה בידו, ליתי גורדה דאסטינה, יביא קליפה משיח הסנה, דגרידה מאילוי לתיתוי, מגורדת, אבל מגורדת מלמעלה למטה, ולא מתתאי לאילוי, אבל לא מגורדת מלמטה ללמעלה, דילמה נפקה איידי פומי, כי אז התולעים יצאו לו מהפה, ככה יצאו לו ביציאות, ככה יצא לו מהפה. אבל זה לא מספיק, ולישנקי בשיחה, שליקה תמיד זה בישול מרובה, ישלוק אותו בשיחר, בי שביבי, בין השמשות. אם זה בפשטות בין השמשות, זה סגולה, אבל רש"י מביא פירוש נוסף, אצל השכנים שלו, ולא אצלו בבית. למה? כי אדם שיש לו תולעים בכבד, הריח הזה מאוד קשה לו, אז שיעשה את זה לשכנים. ולמחר, נסחרינון לניקבים דידי, שיסתום את הנקבים שלו, דיינו את האוזניים ואת האף, ולישתי. ולמה הוא יסתום? אז או כדי שהוא לא יריח, כי אמרנו שזה מסוכן, ולפירוש השני, כדי שלא יצא ממנו כוח הדבר, שישפיע חזק. וכי מפני, וכשהוא יתפנה, מפני אפיש חדדיק לה, במקום שנתלשו ענפי תקלים, שם הוא מתפנה, וזה מועיל להוציא את התולעי כבד. עוד למדנו במשנה ושותים אבא ברואה. מה היה בברואה? אני רק יכול להגיד שישב פה היום איזה רוקח, קרואיד על עצמו, והוא אמר שכשהוא רואה את הגמרא הוא מאוד מתפעל, כי הוא שהוא מכיר את הדברים יודע שבדברים האלה, כל הדברים האלה יש בהם את התרכובות שמזה מרכיבים את התרופות היום, חלק הם זה כבר ייצורים סינתטיים, אבל ממילא מהדברים האלה ככה מייצרים את הפוטנציאל לאותן תרופות היום במינונים שונים, אבל בכל אופן מפרידים חלקים שונים, אבל ככה מייצרים גם היום. אומרת הגמרא, מה היה בברואה? אז מי שרוצה להיות רוקח, שישים מים. מה היה בברואה, אומרת הגמרא? אז הגמרא מסבירה, וזה יהיה מובן, חומיטריה. נו, מהי חומיטריה? עונה הגמרא, חוטרה יחידאי. מדברים על גזע עת, בלי ענפים, בלי כלום. ולמה יביד עלה? למה משתמשים בזה? לגילויה, למים מגולים. שאם אדם שתה מים מגולים, שזה סכנה, כי אנחנו חוששים שמא טעם מזה נחש והטיל בבארת, זו התרופה. ואילו, אם זה לא השפיע או לא היה לו, ליתי חמשה כלילי שיביא חמישה ורדים, וחמשה קופתא דשיחא וחמישה כוסות שיחר, ונשלקינו בעד הדדה ויבשל אותם ביחד עד דקיימה האנפקה, יעמיד את זה על רביעית שיתדעו המים, שישאר רביעית מים בלבד, ונשתי. מספרת הגמרא, אימי דרווח דבוי ברמי עבדה ללאו גברה, היה אדם שתה מים מגולים והיא עשתה לו את המרקחת הבאה, חד כלילה, ורד אחד, וחד קופתה, קוף אחת של מים, דשיחה, שלקה בישלה אותם ביחד, ואשקתי, והשקטה אותו בזה, ושגרה תנורה, והיא חיממה את התנור, וגרפתי, היא רצתה להכניס אותו פנימה, כדי שהוא יתחמם, אז היא גרפה אותו מהגחלים שלא יקבל קביעות, ועוד והיא לבינתה בגבי, והיא שמה בפנים לבנה, כדי שהוא לא יתיישב שם ויקפוץ, ונפה כהוצה ירקה, ונפלט ממנו איזשהו נוזלים, שבתוך היה הארץ של הנחש, משהו בצבע ירוק. רב איבא אמר, רביעת הדחלבה מאיזה חברתה, יש עוד תרופה, רביעית מחלב איזים לבנות, מועיל לנקישת הנחש. רבונה בר יהודה אמר, ליתי את רוגע חליטה, יביא את רוג מתוק, ולחי כי יעשה בו חקק, ולמי לדובשה וימלא את זה בדבש, ולוט ויבימי לדנאורה, ויפים את זה בין הגחלים הלוחשות, ולכלי ויוכלנו, וזה יועיל למים מגולים. רב חנינה אמר, מי רגליים בני 40 יום. וזו עוד אחת מן התרופות, תרופה מאוד נפוצה. מה עושים עם המי רגליים? זה נראה מיד. אבל אני מכיר, בדידיה ועובדה, ראיתי, לא שמעתי רק, היה ערבי שעבד, לא, אני ראיתי ערבי שעבד אצל איזה ידיד שלנו, לא משנה, אח של חבר, שהיה לו עסק למצבות, והוא חתך את האצבע כמעט עד הצד השני. רצה לקחת אותו לבית חולים, הוא לא הסכים. הוא אמר לו, תשאיר לי. הלך הצידה, עשה מה שעשה, שבועיים שלוש היה אחרי הסיפור. וכך הוא אמר, זה התרופה לכל הדברים האלה, לזיהומים. עשה מה שעושים? מי רגליים, לא 40 יום. אבל הביור הוא כזה. נראה מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, רש"י מביא שני פירושים. ומסתום הדברים מועילים. מי רגליים של 40 יום רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, מי רגליים שעמדו 40 יום. פירוש שני, מי רגליים של 40 יום זה של תינוק בן 40 יום. למה זה מועיל? שאל הדוקטור. שים עין. אומרת הגמרא, פימיים, אומרת הגמרא, ברזינה, אם הוא לוקח כלי קטן עם אותם מי רגליים של 40 יום בשיעור שמינית מרביעית הלוג מבוא בראשונים לזיבורה, זה מועיל להקיצת דבורה. רביע, אם זה רביעית הלוג, זה מועיל להקיצה של אקרב. פלגה רביע, חצי לוג, מועיל לגילויה, למים מגולים. שותה את זה. כן, ברור שהכל יצא אחרי זה. רביע, לוג שלם, אפילו לקשפים מעלו, זה מועיל אפילו לקשפים. אמר רבי יוחנן, עם גרון ואבנגר וטרייקה, עם גרון זה אותו משקה מיתרדים בפשטות, אבנגר זה אפף ששמונה גרי, טירקה זה עצרי, מעלו בין לגילויה למים מגולים ובין לקשפים. היי מן דבלה חיביה, אדם בלה נחש, הגיע הנחש הזה אליך, מה הוא עושה? לא אכלי, יאכיל אותו קושטה במלחה, פשוט אותם קישויים במלח, ולהרת יתלת המילה, ויריצו אותו שלושה מילים, וזה יוצא. מספר את הגמרא, רבשימי ברשי חזי על האוגברה דבל החיביה, ראה אדם שבלה נחש, אידמלי כפרשה, אז הוא בא אליו והתחפף לפרש. למה? פרש זה היה ממונה מטעם המלכות, שרואים אותו מקבלים פחד. הצירוף הזה של פחד עם הקישות, עם הריצה, אומרת הגמרא, אוכלי קישוטה במלחה, האכיל אותו קישוט במלח, וארתי כמיצת המילה, והריץ אותו שלושה מילים, ונקבק מיני גובי גובי, והנחש הזה התפרק בתוכו, ויצא ממנו חתיכות חתיכות. איקה דאמרי, רב שימי ברשי בלה חיביה, אתה אליהו ידמלי כפרשה, אוכלי קישוטה במלחה, וארתי כמיצת המילה, ונפק מיני גובי גובי. ונסיים בסיפור הבא, היימן דפרקי חיביה, מי שעקץ אותו, נשך אותו נחש, ומחר בעזרת השם נמשיך בענייני עקיצות. ליתי וברדחם רחיברתה, יביא בן עובר הנמצא במאי חמורה לבנה, אתון, ולקראי יקרא אותו, ולא תווי אילויה, ויניח את אותו עובר על עצמו, וזה מועיל להקיצת הנחש. ואנה מילי דלא ישתקח טרפה, ובתנאי שמתברר שהאימא לא הייתה טרפה. מספר את הגמרא, על זה התכוונו מסיימים. העובר קשה דפומפדיטה, אומר רשי, ממונה למלך וישראל היה. דתר כיחיבי, הנשך אותו נחש. הוות ליסר חם רכיבו אותה בפומפדיטה. היו 13 אתונות לבנות, כנראה מעוברות בפומפדיטה. קרינו לכולו והשתקרו טרפה. כולם נמצאו טרפה. הווי אחד הבא הוא גיסה בפומפדיטה, היה עוד אחת, בצד השני של פומפדיטה. עד אז לימייתי לאחל אריה. עד שהלכו להביא אותה, אכל אותה אריה. אמר לו אביי, דילמה חיברה זה רבנן טרקי, אולי נחש של רבנן עקף אותו. דלת לאפותה שאין לו רפואה, דהיינו. אומרת הגמרד, הכתיבו פורץ גדר ישכנו נחש. יש לנו דין, פורץ גדר ישכנו נחש. אולי הוא עבר על איזושהי גזרה דה רבנן, וכשהוא עבר על גזרה דה רבנן, בהכרח שאין לזה רפואה, מה היה הסיפור? אז אותו פה מביא, מצאנו שאין תרופה. אבל פה היה את כל האמצעים לרפואה. 13 אתונות מעוברות, וכולם נמצאו טרפה. הולכים להביא עוד איזה אתון אחת, היא נטרפת, זה דבר לא טבעי. אומרת הגמרא, אמרו לאין רבי, אכן רבינו, וכינח נפשי דרב, כשרב נפטר, באותה שנה, גזר הויצחה כבר ויצחה דלקה דלים תה אפה וגיד מלדי אילולה בטבלה. לא יביאו עדפים וענפי דקלים לבית החתונות, היו רגילים לקבל את החתן והקלה, בטופים עדפים וענפי דקלים. עד היום יש כאלה שנוהגים מן הדווה. ואז עלי, הוא הלך אותו ברקשה דפומפדיטה, עמתי אפה וגידמי לבעילולה בטבלה, תרקי חביה ומאי, ועקס אותו נחש והוא עומד. וכך סיפר לי פעם רב שמואל גרוסברג, היה רם חשוב באישוב, הוא סיפר שהוא למד אצל רבו חבר בחוץ לארץ, ושם כדי להגיע לישיבה היה שני דרכים מאיפה שהם ישנו. דרך אחת היה אפשר לקצר דרך בית של מישהו, ואז בדקה היית בישיבה, והיה להקיף את המקום, זה לוקח 7-8 דקות. הוא אומר, פעם היה איזה יום חורף, החליט לקצר דרך השדה על מנת להקל על עצמו. הוא אומר, איך שהוא נכנס לחצר יצא נגדו נחש. הוא אומר, על זה נאמר, פורץ גדר ישכנו נחש.